נותנים עבודה. הפודקאסט של פורום ארלוזורוב.
בפרק הנוכחי של נותנים עבודה מצטרפות אליי שתי נשים. נועה ישראלי, חוקרת בפורום ארלוזורוב ודוקטורנטית בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב. וקרין בנימיני, מנהלת קשרי קהילה בלשכת הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות. במהלך משותף של פורום ארלוזורוב ולשכת הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות, בחרנו לעסוק בנושא שכמעט ולא נבדק בישראל. האתגרים, הצרכים והזכויות של הורים לילדים עם מוגבלות בשוק העבודה. גם נועה וגם קרין ניגשו איתנו לנושא, כל אחת מהזווית המקצועית והניסיון שצברה, אבל גם מהזווית האישית. זה גם נושא שנוגע בהרבה מאוד הורים בישראל. הערכות מדברות על כ-280 אלף משפחות בהן יש ילד או ילדה עם מוגבלות. יחד, שלושתנו, נצלול להבין מה זה אומר להיות הורה לילד עם מוגבלות. לא רק מהקשיים האישיים, אלא גם מהמקצועיים, ההשתלבות בשוק העבודה והמענים שיש בישראל ואיפה אנחנו עומדים בהשוואה לעולם. שלום נועה וקרין. תודה שפיניתן מהזמן שלכן עבור המאזינים שלנו. נועה, אני רוצה להתחיל איתך. מה הקשר שלך לנושא?
אז אני הגעתי בעצם לשאלת המחקר ולכל התחום שאני מתעסקת בו היום, דווקא מהשדה ולא מהאקדמיה. בהכשרה שלי אני עובדת סוציאלית, ובשנים האחרונות ניהלתי תוכנית לצעירים עם מוגבלות, חבר'ה מעל גיל 18, ותוך כדי עבודה, בעצם זיהיתי כמה מעורבות הורית נדרשת ביום-יום, גם בגילאים הבוגרים יותר. זאת אומרת, כשהורים באים לפגוש אותי במשרד, או ללוות את הילדים הבוגרים שלהם לבדיקות רפואיות, לטיפולים, מה קורה בזמן הזה במקומות העבודה שלהם? איך זה משפיע על היכולת שלהם להשתלב, להתקדם בשוק העבודה? ונורא עניין אותי לראות איך גורמים ברמת המקרו, איך המדינה יכולה להשפיע על הדבר הזה. ומשם בעצם הגעתי לתחום המחקר שאני מתעסקת בו היום, ולמחקר שאנחנו היום מדברים עליו גם.
קרין, את מגיעה גם ממקום מאוד מאוד אישי, ולקחת את זה צעד קדימה, כי החיים האישיים שלך גם הפכו להיות התחום המקצועי שלך. איך זה קרה?
מה שקרה זה שבעצם עבדתי בתפקיד מסוים, בהסתדרות, והפכתי בו תוך כדי להיות אימא, אימא לתאומים. קודם הגיעו איתן וליון, איתן הוא הבן המיוחד שלי, ושנה וחודשיים אחר כך הגיע רומי. קצת לפני גיל שנה, אבא של איתן הבחין שהוא לא כל כך מגיב לשם שלו, שהוא לא אומר אור, שזאת המילה הראשונה שבדרך כלל ילדים אומרים, ואני לא שמתי לב לזה. כי אליי הוא הגיב, לי הוא ענה. וככה בעצם התחיל המסע של מכון התפתחות הילד לחכות לתור, ולהגיע ולעבור את האבחון במשך חצי שנה, זה חצי שנה לחכות לתור, עוד חצי שנה אבחון, ואחרי חצי שנה בערך שנה אתה מקבל את ההבחנה. בגיל שנתיים וחצי איתן קיבל הבחנה שהוא על הרצף האוטיסטי. אני חושבת שאז הבנתי, היום בדיעבד אני יודעת שזה היה התקף באותו רגע, כשהודיעו לי שהוא על הרצף האוטיסטי, האוזניים שלי נסתמו והרגשתי שאין אדמה. שאין רצפה. התקף החרדה הראשון שלי. כל זה תוך כדי שאני מנהלת לשכת מנכ״ל, תפקיד מאוד מאוד בכיר, שאני לא יכולה להיעדר בו, צריכה להגיע מוקדם. הייתי לבד אז, כלומר, לא הייתה עוד מזכירה איתי. הכל היה על הכתפיים שלי, עם שלושה תינוקות בבית, וככה להוסיף פלפל לעניין, רציתי לצאת ללימודי תואר שני. כי היה לי חלום, הייתה לי באמת פנטזיה שהגשמתי ללמוד טיפול רגשי. אני מטפלת באמצעות אומנויות בנוסף.
אז כל הדברים האלה ביחד,
כן.
על הכתפיים שלך.
כן.
ומה קורה כתוצאה מזה?
מה שקורה זה שאני בעצם מסתירה, אני מחביאה, אני בהכחשה קודם, אני בהדחקה והכחשה קשה. לא סיפרתי לאמא שלי, לא סיפרתי לחמותי לשעבר, יש להגיד, כי גם הזוגיות את נהרסה לה, ולצערי היום אני גם גרושה. אני לא יכולה להפיל הכל על איתן, אבל זה לגמרי משנה את כל הקונסטלציה המשפחתית. אני השתניתי. בכל שלבי האבל נתקעתי חזק על ההדחקה וההכחשה המון זמן. וגם חששתי לספר, גם במקום העבודה, לא רציתי לאכזב את הסבתות. לקחתי את זה על עצמי. שאמא שלי תסתובב, או חמותי תסתובב עם ההבחנה הזאת, כלומר, לקחתי כל כך הרבה על עצמי, וזה פגע קודם כל בי, ואחר כך במי שסביבי.
זאת אומרת, לקחת על עצמך, היית צריכה להיות Wonder Woman פלוס, 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 כדי להצליח בכלל לעשות את כל הדברים האלה.
זה היה מטורף, ותחשוב שגם הייתי סטודנטית. עם שלושה תינוקות בבית, עם הבחנה טריה, כשאני רצה לקלינאות תקשורת, לריפוי בעיסוק, לכל מה שצריך, אבל אני אומרת לעצמי, הילד לא על, על, על הרצף.
זה נשמע לי כדבר שהוא, כמשימה שהיא בלתי אפשרית.
לגמרי, זה באמת היה בלתי אפשרי, אבל כמו שאתה אומר, הייתי סוג של וונדר וומן, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל אני כאילו לוקחת בעצם מנגנון ההגנה, הדחקה עזר לי חבל על הזמן, הייתי ממש חדורת מטרה, שהילד לא על הרצף, ואני אתקן אותו, ואני אתקן את העולם, וטיטטתי דברים מתחת לשטיח, כלומר, תוך כדי זה שבאמת קידמתי אותו, לא סיפרתי, פחדתי, חששתי, התביישתי, וגם, אני רק אגיד, שגם הבחנו אותו במכון אחר, כלומר, אחרי מכון התפתחות הילד של מכבי, הייתי חייבת עוד הבחנה, והלכתי למכון התפתחות הילד בשיבה, תל השומר, שם הבחנו אותו עם קשב וריכוז.
זאת אומרת, לא על הרצף האוטיסטי.
נכון, הם טעו. הם עשו למבחן אדוס, אני הייתי מאושרת, וגם אבא של איתן, הגרוש שלי, כאילו ממש, אז היינו עוד נשואים, אמרנו, כן, ברור, הוא כאילו מגיב לנו בבית, הכל בסדר, אנחנו לא מבינים את ההבחנה הזאת. ובעצם במקום גן תקשורת, הכנסתי אותו לגן עיכוב התפתחותי. עכשיו, אתה שאלת אותי, ששם דרך אגב, הוא כן התקדם מבחינה שפתית, כי הוא לא דיבר כל כך, בגיל שנתיים אתה כבר צריך להגיד משפט שלם, הוא אמר מילה. אז
יש פה, אז נכנס פה עוד בלבול מאוד מאוד גדול, שתי הבחנות מאוד
נכון,
מאוד שונות.
נכון.
לאן זה הוביל אותך?
לזה שהתגרתי את הצוות החינוכי, כי הכנסתי אותו לגן של עיכוב התפתחותי, ולא היה להם מספיק את הכלים, בעצם תקשורת, לטפל באיתן מבחינה תקשורתית. כלומר, הם ידעו פחות או יותר, כי כן היו מכניסים לפעמים לגני עיכוב התפתחותי, אז זה היה נקרא גן שפתי. היו מכניסים צוותים של שכן מטפלים בעניין הרצף האוטיסטי ותקשורת, אבל זה לא היה שם עד הסוף.
אבל אני רוצה רגע לחזור אלייך, קרין, כעובדת, כן, כמנהלת כעובדת. לשכת מנכ״ל. מה אז קורה?
מה שקורה אז זה שבערך שנתיים אני בעצם בטירוף הזה, אפילו שלוש, ואז היו שינויים ארגוניים. מצאתי את עצמי, במזל גדול, עוברת ללשכת הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בלשכת יו"ר ההסתדרות, גיא שמחי, המדהים והמהמם, שפשוט הוא הראשון בארגון שסיפרתי לו את הסיפור על איתן.
שיעזת לספר.
שיעזתי לספר. ישבתי איתו אפילו לא ראיון, כמו היכרות כזאת. כי עד אז הכרנו אחד את השנייה, כי הוא היה מגיע ללשכת המנכ״ל, אבל לא אף פעם לא ניהלנו שיחה אישית. והוא היה בהלם. הוא היה בשוק. הוא אומר לי, מה? לא סיפרת לאף אחד? לספר, להגיד במילים, איתן על רצף האוטיסטי, יש לי ילד על הרצף האוטיסטי, היה לי מאוד קשה. היום אני כבר אומרת, איתן אוטיסט, כאילו אין לי בעיה, אבל לשמוע אוטיסט זה היה מאוד 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 קשה. גיא היה הראשון שבעצם שמע את זה. אני חושבת שאז אפילו לא ביקשתי את הזכויות שלי, שהיו מגיעות לי. והתחיל המסע שלי, בעצם במשפט של גיא, שאמר, את לא צריכה להתבייש, ואת גם לא תתביישי יותר. את היא השליחה של הסיפור הזה. אז אני לא הבנתי מה זה אומר.
אני רוצה קצת לתת מושג על מי זאת האוכלוסייה הזאת שאנחנו מדברים עליה. על פי הנתונים שאנחנו מכירים היום מהמחקר המצוין של נועה, 15% מאוכלוסיית העולם בכל הגילאים הם אנשים עם מוגבלות, אחד מכל 10 ילדים בעולם הוא ילד עם מוגבלות, וכמו שאמרתי מקודם, בישראל אנחנו מדברים על כ-280,000 משפחות שמתמודדות עם לפחות ילד אחד עם מוגבלות, חלק מהמשפחות יש יותר מילד אחד עם מוגבלות.
נכון, ואני גם אוסיף עמית שבישראל שיעור הילדים עם מוגבלות הוא גבוה באופן יחסי לשאר מדינות המערב, והאשרות, יש כל מיני עומדנים, והאשרות הן מדברות על כ-11% מהילדים בישראל שמתמודדים עם סוג כלשהו של מוגבלות.
למה בישראל זה יותר? מה הערכות?
אז יש לזה כל מיני אשרות. הנחה אחת אומרת שמכיוון שבארץ יש גם אחד עידוד ילודה בכלל באופן כללי, אבל גם עידוד ילודה בגילים המבוגרים יותר, וגם שיעור גבוה יחסית של מחלות על רקע תורשתי. זאת אומרת, יש פה איזשהו בידוד גנטי שנשמר במדינה, שביחס למדינות אחרות פחות אנחנו רואים את זה.
כלומר, מאחורי כל ילד או ילדה שמתמודדים עם מוגבלות, עומדים הורים שיעשו הכל כדי שהילדים שלהם יצליחו. גם במחיר אישי וגם במחיר תעסוקתי ומקצועי כבד של ההורים. נועה, במחקר שלך התחלת לצלול לתוך הספרות והמידע בעולם, ולהבין את ההתמודדויות של אותם הורים גם בעולם וגם בארץ, ובגלל, כמו שסיפרת, זה נושא שאת מכירה אותו, שאת מכירה אותו מהשדה, יש בכל זאת משהו שהפתיע אותך?
אני חושבת שמה שבעיקר הפתיע אותי, זה התמונה האחידה בכל המדינות. זאת אומרת, לא משנה אם אנחנו מדברים על אוסטרליה, על דנמרק, ראינו השפעה שלילית של הורות לילד עם מוגבלות על היכולת להשתלב בשוק העבודה. ובשורה התחתונה ממש ראינו פערים ברורים בין הורים לילדים עם מוגבלות לבין הורים לילדים ללא מוגבלות, בכל מיני מאפיינים של שוק העבודה, בין אם זה תעסוקה בכלל, אחוזי משרה, היעדרויות מהעבודה. ממש ראינו פערים ורמות גבוהות של קונפליקט בית עבודה אצל אותן משפחות לילדים עם מוגבלות. מה שכן, אבל ראינו הבדלים בגודל הפער הזה. זאת אומרת, הפער הזה היה נראה אחרת בין המדינות. ואם כבר אנחנו מדברים על מה שקורה בארץ, ב-2016 נעשה מחקר ראשוני מאוד על ידי משרד הכלכלה, שהוא מצא ש-21% מההורים לילדים עם מוגבלות לא עובדים.
לא עובדים בכלל.
לא עובדים בכלל. כש-50% מתוכם, כמעט מחצית מתוכם, ציינו שהסיבה לכך היא בשל אילוצי הטיפול בילד. עכשיו, מה שמאוד מאוד מעניין במחקר הזה של משרד הכלכלה, זה ש-93% מאותם הורים שלא עובדים, כן היו רוצים לעבוד. ואני חושבת שזה נתון מאוד מאוד מעניין וחשוב, שאנחנו חייבים לתת עליו את הדעת.
זאת אומרת, בישראל יש הרבה מאוד משפחות עם ילדים עם מוגבלות, זה אומר שיש הרבה מאוד הורים לילדים עם מוגבלות. אנחנו יודעים שחלק גדול מהאתגר בלטפל בילד עם מוגבלות, זה היכולת גם להיות ההורה שלו, וגם להיות עובד או עובדת במקום העבודה. הרבה מאוד מההורים כתוצאה מזה לא עובדים, ואנחנו יודעים שכמעט כל אלה שלא עובדים רוצים לעבוד.
נכון.
זאת לא הבחירה הטבעית שלהם או האינסטינקטיבית שלהם שאנחנו לא עובדים. קרין, כמו שראינו אצלך, זה גם היום-יום שלך, גם בעבודה וגם בבית. בואי תספרי לנו קצת על ההתמודדות היום-יומית הזאת, הדבר הזה שאצלך הוא כבר שגרה, אבל מי שלא מכיר את זה מבפנים קצת פחות יכול לדמיין את זה. איך גם נאבקים, מחזיקים מעמד במקום העבודה, עושים את המשימות, את האחריות שיש, וגם את אימא לילד עם מוגבלות.
כן, וגם היום הפכתי להיות בעצם אימא יחידנית. אמנם אני בהורות משותפת, משמורת משותפת, אבל כשאני עם הילדים לבד, אני איתם לבד. זה רק אני בבוקר, זה רק אני בערב, זה ללכת לישון מאוחר לפעמים, זה לקום מוקדם לטירוף, כי אני לא יודעת איך הייתה נתעורר. אם הוא רוצה לעלות להסעה, לא ירצה לעלות להסעה. אחים שלו מתעוררים, מתארגנים ויוצאים מהבית. כלומר, איתם אין לי שום בעיה, אני מכינה להם כריך, מה שצריך, נותנת להם את היחס של הבוקר, ואיתן, אתה לא יודע על איזה תרלול טיפול, על איזה מורכבות טיפול בבוקר.
ואז מה זה אומר שהוא קם עם איזושהי מורכבות שהוא לא רוצה לצאת?
לא רוצה לצאת, הוא מאוד, הוא קשור אליי בחבל הטבור, הוא מאוד אוהב נגיד לבקר איתי במקום העבודה, הוא רוצה כל הזמן לבוא לבקר איתי במקום העבודה שלי, או להישאר בבית, הוא לא אוהב ללמוד, אין לו מוטיבציה ללמוד. הוא ילד על הרצף האוטיסטי, שאין לו מוטיבציה ללמוד, יש כאלה שגאונים באנגלית, במתמטיקה, איתן לא אוהב ללמוד.
וכשאת מזהה את זה בבוקר, מה עובר לך בראש דבר ראשון? כשאת מבינה אני... שזה בוקר כזה?
מתי הילד מגיע לבית הספר כדי שאני אגיע לעבודה? יש איחורים.
איחורים שלך?
איחורים שלי.
כן.
גם לכאן היום קצת איחרתי. וזה קשה.
ואז זה ממשיך?
זה ממשיך, אתה בעצם גורר את המצפון, את ה... כלומר... אתה מרגיש לא נעים לפעמים, אפילו...
ממי? לא נעים ממי?
תראה, במקום העבודה שלי כבר באמת יודעים, מכירים את הסיפור, ואני כן עובדת בסוג של שעון גמיש. כלומר, אם אני מגיע קצת יותר מאוחר, אז אני אצא גם יותר מאוחר. עכשיו, לצאת יותר מאוחר, בערב שהוא פנוי, אוקיי? בערב שהוא פנוי שאני בלי הילדים. הלך לי הערב, זהו, אין לי זמן לעצמי. אני חוזרת מאוחר הביתה, כי אני צריכה לעשות את השעות שלי. עכשיו, אני לא מתלוננת, אבל ככה הימים שלי נראים. לפעמים, הם נסחבים, זה מעייף, זה מתיש, נפשית, פיזית.
והורה שמסתיר את זה במקום העבודה, זה עוד יותר קשה, כי הוא צריך להסתיר.
בהחלט, להסתיר דורש ממך אנרגיה מיותרת.
כחלק מהמחקר היה חשוב לנו להבין מהם המענים שמדינות אחרות בעולם וגם בישראל נותנות להורים לילדים עם מוגבלות, כדי לראות אם אנחנו פה יכולים לשפר את המצב או אולי בעצם אנחנו במצב מצוין. אז נועה, מה בעצם למדת וראית וגילית?
אז בעצם בדקנו מה המצב ב-15 מדינות שונות, וגילינו שונות מאוד מאוד גדולה במענים הקיימים באותן מדינות.
זאת אומרת, אם מקודם אמרת שאין שונות בהתמודדות של נכון. ההורים, יש כן שונות מאוד משמעותית במענים שהמדינות
נכון,
נותנות.
נכון, נכון. ובעצם, כדי להבין קצת יותר טוב, חילקנו את המדינות האלה לשלוש קבוצות, ואפיינו אותן לפי סוג משטר הרווחה שנהוג בהן, חלוקה שמאוד מקובלת במחקר, ותכף נסביר מה זה אומר ואיך אנחנו מאפיינים כל קבוצה. ומתוך הבנה שסוג משטר הרווחה ישפיע על מדיניות של קשר בין עבודה ומשפחה באותן מדינות. אז הקבוצה הראשונה שהסתכלנו עליה, זה קבוצת המדינות הליברליות. אנחנו נראה שם את ארצות הברית, אוסטרליה, אנגליה, קנדה. זה בעצם אותן מדינות בהן יש התערבות מינימלית של המדינה, והשוק החופשי הוא מי שאחראי לספק רווחה לאוכלוסייה. ובמדינות האלה ראינו שאין שום התייחסות ייחודית למשפחות, לילדים עם מוגבלות בשוק העבודה.
זאת אומרת, מתייחסים אליהם כמו, להורים כמו כל עובד.
בדיוק, ואני אגיד יותר מזה, שגם להורים עובדים בכלל, הזכויות הן מעטות מאוד. בנוסף, בכל המדינות האלה כן מוענק איזשהו סיוע כספי, במידה ויש ילד עם מוגבלות, אבל הסיוע הזה הוא מותנה במבחן הכנסה. זאת אומרת, הוא מוענק רק למשפחות שמתמודדות עם קשיים כלכליים משמעותיים מאוד. קבוצה השנייה שבדקנו אותה, זה קבוצת המדינות השמרניות, זה בעיקר מדינות מערב אירופה, נראה שם את צרפת, גרמניה, בלגיה, איטליה, זה מדינות שכן מספקות שירותי רווחה וקצבאות מאוד רחבים, אבל המשפחה תופסת בהן מקום מרכזי. מה זה אומר? זה משפחות שמאוד שמות דגש על שימור המבנה המסורתי, שהגבר הוא זה שיוצא לעבודה ומפרנס, והאישה היא זאת שאחראית על ניהול משק הבית.
זאת אומרת, מצד אחד המדינה כן נותנת, בטח יותר מהמדינות הליברליות, מענים, קצבאות, שירותים, אבל עדיין מצופה שהתא המשפחתי יהיה כזה שהאימא תטפל בילד או הילדה, ואבא יפרנס.
בדיוק. המדיניות בנויה בצורה כזאת, שרוב המענים בעצם מוענקים לאישה, כדי שהאישה תוכל להישאר בבית ולא לצאת לעבודה. ובעצם במדינות האלה ראינו שבכולן כן קיימת התייחסות ייחודית וזכאות ייחודית להורים ילדים עם מוגבלות בשוק העבודה. בין אם זה בהיעדרויות מהעבודה, גמישות בשעות העבודה, קיצור שעות העבודה וקבלת סוג של השלמת הכנסה מהמדינה על השעות האלה. כאשר מי שמממן את כל הדבר הזה זה לא המעסיק. מי שמממן את זה זאת המדינה. או מאיזושהי קרן יהודית שמפרישים אליה כספים באופן שוטף, גם העובד וגם המעסיק, מזכיר ביטוח לאומי אצלנו. כשחשוב לציין שבכל המדינות האלה התייחסות לילד עם מוגבלות היא מעל גיל 18, באיטליה אפילו אין הגבלת גיל, מתוך הבנה שהמעורבות ההורית הנדרשת היא ממשיכה גם בהמשך החיים של הילד.
אז זאת נקודה באמת חשובה, כי כשאנחנו אומרים, אנחנו משתמשים במושג ילדים, אז אנחנו לכולנו בראש, יש ילדים, ילדים זה עד גיל 18. אבל ילד עם מוגבלות הופך להיות מבוגר עם מוגבלות, או בחור או בחורה צעירים עם מוגבלות, שהמוגבלות בדרך כלל לא משתנה, והם עדיין צריכים את העזרה ואת הסיוע, גם של המשפחה, של ההורים שלהם, גם כשהם בגיל יותר מבוגר. ואת אומרת, במדינות השמרניות מבינים את זה.
נכון, נכון מאוד.
אוקיי.
והקבוצה האחרונה, זה הקבוצה של המדינות הסוציאל-דמוקרטיות, בעיקר מדינות סקנדינביה, שאנחנו מכירים ואנחנו יודעים ששם נהוגה מדיניות הרווחה הגדולה ביותר. בעצם מי שאחראית שם על הפרט ועל רווחת הפרט, זאת המדינה. והמדינות האלה ממש מכירות בצרכים הייחודיים של הורים לילדים עם מוגבלות. בנורווגיה זה ממש מטרה מוצהרת של המדינה, שהורים לילדים עם מוגבלות ישתלבו בעבודה, בדומה להורים לילדים ללא מוגבלות. ובמדינות האלה, המענים בכלל להורים עובדים, היא מאוד רחבה, היא אוניברסלית, שכמובן האוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה, של הורים לילדים עם מוגבלות, נתרמים ממנה מאוד. ובחלק מהמדינות גם יש עוד הרחבה של הזכאות הזאת להורים לילדים עם מוגבלות.
זאת אומרת, ממה שאנחנו יודעים גם מתחומים, תחומי רווחה אחרים, כשהמדיניות היא אוניברסלית, זאת אומרת, היא רחבה, ויש בה מעט מאוד עד כמעט ולא מבחני הכנסה ומבחני נזקקות, ואז כולם זכאים מראש הצורך בלייחד מענים לקבוצה מסוימת הוא יותר נמוך, כי כולם יכולים לקבל, ואז אפשר לייחד לקבוצה הספציפית דברים באמת מאוד מאוד ייחודיים, והם לא הכל, אלא הם עוד תוספת.
נכון, וגם באמת אנחנו מדברים פה על זכויות שהם, למשל, בחלק מהמדינות אין הגבלה על ימי מחלת ילד, גם לאוכלוסייה הכללית, אז הורים לילדים עם מוגבלות לא צריכים התייחסות ייחודית וספציפית.
אני רגע עוצר. איך זה יכול להיות? אני מעסיק, יש לי עובדים, אם לא תהיה מגבלה של ימי מחלה, התפיסה הישראלית האינסטינקטיבית אומרת, העובדים משתמשו בהכל וינצלו את חוסר הגבול הזה. מה, הם מאמינים שם להורים, לאנשים?
מצד אחד. מצד שני, התרבות היא גם כזאת, שאם נותנים לי, אז אני צריך לתת בחזרה, ואני לא יכול להיות חזיר. ויש איזושהי שקיפות. ובכלל, זה מדינות שמאוד מאוד מעודדות שילוב של בית ועבודה. למשל, אחרי שעה איקס, אין יותר ישיבות, כדי שגם גברים וגם נשים יוכלו לחזור הביתה לילדים ולטפל בילדים. ומה שחשוב להגיד, שבמדינות האלה, דווקא המימון הוא בעיקר על המעסיק, אבל איפה שיש להורים ילדים עם מוגבלות אקסטרה, פה נכנסת המדינה. כדי שלא לייצר נטל נוסף על אותם מעסיקים, בעצם המעסיקים ממשיכים לממן את זה, אבל הם מקבלים איזשהו חזר מהמדינה, מזכיר תשלום על דמי מילואים אצלנו בארץ. אבל אני חושבת שמה שמאוד מעניין וייחודי, זה שבנורווגיה ובשוודיה, זה נקרא ימי קשר. מה זה אומר בעצם? זה ימים שעובדים יכולים להיעדר מעבודה, מסיבות שקשורות לטיפול בילד עם המוגבלות, אבל הן לא בהכרח קשורות לילד עצמו. זאת אומרת, אם קרין רוצה ללכת עכשיו להדרכת הורים, או לפגישה עם אחד הגורמים שמלווים את הילד שלה, היא יכולה להשתמש...
והילד במסגרת, הוא לא איתה.
בדיוק, היא יכולה להשתמש באותם ימים. עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי, כי ממה שאני מכירה, לפחות מהחוויה שלי, כי עובדת סוציאלית, הרבה פעמים הורים, כשהוא מדברים איתי במהלך יום העבודה בטלפון, היו צריכים להסתתר, להתחבא, לשקר למנהל שלהם עם מי הם מדברים, זאת אומרת, להיות מאוד מוסכים במהלך יום העבודה, ואז גם השיחה שלהם עם גורם המקצוע היא לא בהכרח פרודוקטיבית. ופה בעצם כולם נתרמים מזה. גם אותו הורה שיודע שיש לו אחת לשבוע את הפגישה הזאת שהוא יכול להדר משעות העבודה והכל בסדר. וגם בזמן יום העבודה הוא באמת מרוכז בעבודה, הוא לא מוסך.
זאת אומרת, גם ההורה מרגיש ככה הרבה יותר בטוח, שהכל על השולחן וזה לגיטימי, וגם המעסיק, אנחנו לא מצפים ממנו להיות אלטרואיסט, זאת אומרת שהוא מתנדב לתת את הדבר הזה, אלא המדינה מבינה שבגלל שלה יש אינטרס, בהסתכלות הרחבה, על העניין של איזון בין בית לעבודה, על העניין של הורים לילדים מוגבלות, יש להם צרכים, גם להורים יש צרכים נוספים, המדינה ניצבת שם לצד המעסיק, ואז בעצם כולם נתרמים מזה, win, 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 מה שדרך אגב בעברית אין תרגום. כי בישראלית, כן, אין תרגום לווין, ווין, ווין, כי אצלנו זה ווין לוז, אצלנו זה אחד מפסיד, אחד מנצח, אבל בעולם זה קיים. קרין, אמרנו פה הרבה פעמים, ונועה התייחסה לזה, על המתח הזה בין הבית לבין העבודה, מה שאנחנו הרבה פעמים קוראים לו איזון בית עבודה. ואני בטוח שלהורים, לילדים עם מוגבלות, המתח הזה הוא עוד יותר מאתגר ועוד יותר קשה. איזה התאמות הורים לילדים עם מוגבלות צריכים כדי שהם יוכלו להגיע לאיזון קצת יותר הגיוני ושפוי?
גמישות בשעות עבודה, שעון גמיש. אם אני מגיעה יותר מאוחר, אז שתהיה לי אפשרות גם לצאת יותר מאוחר.
זאת אומרת, לעשות את בסוף את אותן שעות, כן, פשוט זה כן. יחולק אחרת לאורך היום.
כן, אני לא בטוחה שבכל מקום עבודה יש את זה כמו שיש את זה אצלי.
אוקיי.
אוקיי, שעון גמיש. שאני אוכל להשלים שעות גם מהבית בערב. יום עבודה מרחוק למשל, או שני ימים. שלא...
מה ייתן יום עבודה מרחוק?
בעצם את האפשרות להיות קרוב לילד או הילדה עם הצרכים המיוחדים, אם מזיקים אותך לבית הספר או לגן, להיות גם בבית פיזית, אבל גם לעבוד. כלומר, הנוכחות שלך בבית היא חיונית, וגם לחסוך את שעות, את ההגעה.
את הנסיעות, הלא חזור.
את הנסיעות.
אוקיי.
לי, זה לפעמים קשה, אבל אני עושה את זה. אני מאוד אוהבת את התפקיד שלי, ואני עושה אותו בכל כך הרבה באמת מסירות ואהבה, אבל לפעמים קשה לי לנסוע בבוקר.
מה עוד יכול לעזור?
למשל, עבודה בחלקיות משרה. אוקיי? במקום 100% משרה, 80% משרה, 70% משרה, כל אחד מה שהוא יכול לתת. אישור יציאה לחלט, זה גם אפשרות.
כי צריך לפעמים תקופה מסוימת?
כן, כן, משהו כמו חצי שנה. אוקיי, צריך להגן את זה בנועל, כמובן, כל ארגון ומה שהוא יכול, אבל כן, כן, שיהיה בעצם אישור מראש, יהיה זה נועל במקום עבודה לגבי זה, שיהיה מסודר.
נועה ציינה את המדינות השונות ומה המענים שהן נותנות להורים ולהורים לילדים עם מוגבלות. אבל בפועל אנחנו רואים פערים מאוד מאוד גדולים ביכולת של הורים לצאת לעבודה בין המדינות השונות. כולם רוצים לצאת לעבודה, כולם יש להם אתגרים דומים, אבל יש פער נורא גדול במציאות, איך שזה קורה בפועל. כשההשפעה היא בעיקר לצערנו גם ב-2024, בעיקר על נשים ופחות על גברים. במדינות ליברליות כמו ארצות הברית, אנחנו רואים נשים שעוזבות את שוק העבודה לגמרי כדי לטפל בילד. ומכיוון שהזכאות לקצבאות תלויה בהכנסה, הדבר הזה מייצר עוד תמריץ שלילי לחזרה לעבודה. כי אם אני אחזור לעבודה, תישלל ממני הקצבה. במדינות רווחה כמו שוודיה, ששם אין את נושא מבחן ההכנסות, אמהות כן יוצאות הרבה יותר לעבודה, אבל עוברות למשרות חלקיות. כן נמצאות, אבל לא ב-100% משרה, אולי כמו שהן היו רוצות. קרין, למה לדעתך חשוב לדאוג שתהיה את האפשרות גם לנשים וגם לגברים שהם הורים לילדים עם מוגבלות לצאת לעבודה? למה זה כזה דרמטי?
אני אשאל שאלה אחרת. למה צריך להיות שוב בעצם את ההבדלים האלה בין במגדר, כלומר אישה וגבר, אותו דבר היום, מספיק עם זה. אישה רוצה גם לצאת לעבוד, להתעברר, לפגוש את חברות שלה, את חברים שלה במקום העבודה. לפעמים אין לה זמן להתעברר בשעות הערב. בגלל הילד עם הצרכים המיוחדים. בתוך מקום העבודה יש לה קהילה, יש לה חברה. עניין הפרנסה, כשיש לך ילד עם צרכים מיוחדים, אתה צריך להתפרנס, המצב הכלכלי לא...
יש לך הוצאות נוספות.
הוצאות נוספות, לגמרי. המצב הכלכלי לא הולך ונהיה יותר טוב עם זה שאתה צריך, אפילו שיש לך ביטוח לאומי, כן? אבל לגמרי, פרנסה, זה עוד פרנסה להביא הביתה.
עמית, אנחנו גם באמת צריכים לזכור את הנושא הכלכלי. אנחנו יודעים שסך ההוצאות של משפחות שיש בהם ילד עם מוגבלות, הוא גבוה יותר, עובדתית, מאשר משפחות שאין להם ילד עם מוגבלות. ורק כדי להבין קצת המספרים, יש כל מיני עומדנים, אבל למשל, העלות המשוערת לכל החיים עבור ילד שמובחן על הרצף האוטיסטי, עומדת על $3 מיליון. זה המון. עכשיו, בארץ יש לנו ביטוח רפואי, ציבורי, טוב, אבל זה לא מספיק. יש לא מעט הוצאות נלוות שהן לא מחוסות על ידי הביטוח. למשל, תחשבו על עלויות מזון של ילד עם צליאק, למשל, או ילד שמטופל באיזשהו מוסד רפואי שיקומי, וצריך ללוות אותו, ובזמן הזה צריך לדאוג לבייביסיטר שתשמור על האחים האחרים בבית. אלה הוצאות שלא מחוסות על ידי הביטוח. וחייב להבין, וקרין הזכירה את זה קצת, ש... מעבר להיבט הכלכלי, ליציאה לעבודה יש השפעות מאוד מאוד חיוביות על ה-well-being של ההורים. היא מונעת שחיקה, היא מאפשרת עברור. אנחנו גם ממש רואים מחקרים שרואים שיש קשר חיובי בין יציאה לעבודה לבין רווחה אישית ובריאות נפשית של הורים לילדים עם מוגבלות. ובסופו של דבר, ליציאה לעבודה של הורים לילדים עם מוגבלות, היא משפיעה לחיוב על כולם, על ההורים, על הילדים, ומין הסתם גם על המשק.
אני באמת מחזקת את מה שנועה אומרת פה, מימוש עצמי. ההורה צריך מימוש עצמי, זה לא משנה אם אתה אישה או גבר, אתה צריך לממש את עצמך. וברגע שאתה מממש את עצמך דרך הקריירה, אתה מרגיש טוב יותר. וכשאתה מרגיש שאתה עושה לעצמך, יש לך כוחות לגדל את הילד, יש לך כוחות לגדל את האחים שלו, חשוב מאוד.
וזה מעלה את השאלה המאוד מאוד חשובה של ישראל. מה קורה פה בישראל? מה המענים שיש לנו? נועה, מה אנחנו מבינים?
אז בארץ אין ספק שהמדינה מכירה בצרכים הייחודיים של הורים לילדים עם מוגבלות, ולאורך השנים נחקקו הרבה חוקים ותקנות שאמורים לתת מענה לאותם צרכים ייחודיים שקרין סיפרה עליהם. איפה הבעיה היא? בעוד שמדינות אחרות ראינו שבמקומות שהורים לילדים עם מוגבלות זכאים לאקסטרה, לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות, שם המדינה מתערבת ונכנסת ומסייעת למעסיקים, פה מדינת ישראל לקחה צעד אחורה ושמה את כל האחריות על יישום החוקים על המעסיק. ניתן למשל דוגמה, הורים לילדים עם מוגבלות זכאים לכמעט פי 3 ימי היעדרות בשל מחלת ילד. יותר מזה, הם זכאים גם לתשלום על היום, על ההיעדרות הזאת מהיום הראשון, לעומת הורים לילדים עם מוגבלות, שזה אחרת אצלם. ובעצם מה שקורה, זה שאותו עובד עולה יותר כסף למעסיק, ולא רק שהוא עולה יותר כסף, גם התפוקה שלו יורדת בגלל היעדרויות. ומה שזה יכול לגרום, זה בעצם לאיזשהו חסם מצד המעסיקים, להעסיק הורים לילדים עם מוגבלות. אבל החשש העוד יותר גדול שלי, זה שזה עלול לגרום לעובדים לא למצות את הזכויות שלהם. בעצם אנחנו מדברים פה על איזשהו תהליך רגשי, שאותם הורים עוברים בלי קשר עם המגבלה של הילד שלהם, עם ההבחנה, ולתוך זה נכנס לפעמים אלמנט של בושה גם. וברגע שהחקיקה היא כזאת, גם נכנס לפה אלמנט של אשמה. זאת אומרת, ברגע שאני אחשוף במקום העבודה שיש לי ילד עם מוגבלות, אני גם הופך להיות עובד לא טוב. ובעצם מה שקורה, אנחנו נכנסים ללופ הזה, שקרין תיארה אותו, של ההסתרה, שמוביל לרמות מאוד מאוד גבוהות של קונפליקט בית עבודה, שאותו הורה לא מתפקד כמו שהוא יכול היה לתפקד, לא במקום העבודה ולא בבית.
אז אנחנו רואים שבישראל יש התקדמות, מכירים בזכויות הנוספות שהורים לילדים מוגבלות זקוקים להם, כן. אבל אנחנו רואים גם מצד שני שחלק גדול מהנטל עובר לכתפיים של המעסיק, והמדינה לא נותנת הרבה מאוד זכויות, אבל נקודת אור למשל, זה חוזר שיצא לאחרונה מנציבות שירות המדינה לגבי עובדים בשירות המדינה, שקובעים שיש עוד הקלות עובדים שיטפלו בבני משפחה, לא רק בילדים, אלא גם בהורה, באח, וגם בילד.
נכון.
זה משמעותי? זה צעד טוב קדימה?
בהחלט, זה מסמך מבחינתי פורץ דרך. קודם כל, להיות אפוטרופוס על, לא רק על ילד, גם על אח, גם על אבא, גם על אמא, זה נותן בעצם את המקום, את האפשרות, שוב, שהמעסיק רואה אותך, גם אם אתה לא הורה, אוקיי? צריך לתת לכל הורה במשק להיות חלק משוק העבודה, אבל גם לאפוטרופוס צריך לתת את המקום הזה. המושקעות של אדם כזה, שנותן את זמנו ואת מרצו למי שצריך אותו, חייב גם לראות אותו ולהכיל את הדבר הזה במקום העבודה.
ופה חשוב לי להגיד, אנחנו מכירים את זה מהרבה תחומים אחרים, שהמגזר הציבורי, בהרבה דוגמאות, מתווה כיוון. כי הוא יכול להרשות לעצמו לעשות דברים של מעסיק פרטי, בטח קטן, אבל גם גדול קצת יותר קשה, הוא מציב סטנדרט לאיך שוק העבודה המודרני, המתקדם, השוויוני יותר, צריך להתנהל, ואז הוא מהווה דוגמה שאחר כך גם המגזר הפרטי יודע להעתיק, ולהכיל את זה גם עליו בהתחלה בצורה התנדבותית, ואולי בהמשך גם בצורה של חובה. טוב, קרין, נועה, אנחנו דיברנו פה על המון המון נושאים והמון מורכבויות וקשיים ואתגרים וגם דרכים שונות להתמודד עם הצרכים המיוחדים של ההורים שהם עובדים, הורים לילדים עם מוגבלות. נועה, משהו נוסף שאת רוצה להוסיף?
אנחנו רואים שינוי בעולם העבודה בשנים האחרונות. יש הרבה יותר מודעות והבנה לחשיבות שבאיזון בין בית לעבודה, שהמודעות הזאת אפילו התגברה עוד יותר בעקבות הקורונה. אבל צריך לזכור שעבור הורים לילדים עם מוגבלות, הקונפליקט הזה, המתח הזה, הרצון הזה לאזן בין המשימות בבית למשימות בעבודה, יהיה עצים יותר, והרבה פעמים הוא גם יהיה ממושך יותר. זאת אומרת, זה לא נעצר או פוחת ככל שהילד גדל. לפעמים אנחנו רואים דווקא שזה גובר. וצריך לזכור שבסוף השתלבות מיטיבה של אותם הורים תורמת לכולם, למשפחה, לילדים, למעסיקים ולכל המשק.
ובמחקר שלך אנחנו גם מצביעים שם על כיוונים מאוד מאוד קונקרטיים שאנחנו חושבים שצריך לדחוף אליהם כדי לאפשר לשוק העבודה להיות עוד יותר מכיל, כדי שכולם ייהנו מזה. קרין, אני יודע שלאחרונה בניתם סדנה מיוחדת בהסתדרות
נכון.
להורים לילדים מוגבלות. אני חושב שבתור סיום, תספרי לנו קצת על זה, ואני רואה גם שאת מחייכת, כי את מאוד אוהבת את מה שעשיתם.
מאוד אוהבת. קודם כל, זאת הייתה סדנה כל כך מוצלחת, כי הורים בעצם יצאו מהארון, שזה מה שקרה לי לא במסגרת הסדנה, ולקח לי כמה שנים לעשות את זה. ובמסגרת הסדנה, דווקא הורים שלא השתתפו בסדנה, באו וסיפרו לי את הסיפור שלהם, וביקשו להשתתף בסדנה הבאה. וביקשו את הזכויות שלהם מאגף משאבי אנוש. אני מספרת את זה ויש לי צמרמורת. תהליך שאני עברתי בכמה שנים, פשוט קרה בכמה חודשים להורים שדווקא לא השתתפו בסדנה. אבל אני אספר לך מה קרה כן בסדנה. קודם כל, סדנה מבורכת, אין מילים, סדנת תמיכה. אתה מגיע למקום עבודה שלך ויש לך סדנה פעם בשבוע, 10 מפגשים, היינו כ-22 הורים. ובעצם יש לך מקום לספר, לפרוק, לקבל תמיכה וגם ידע מקצועי. אוקיי? דיברנו שם על זכויות. הגיעו מרצים עורכים, דיברנו על החאות, על מיניות. על איך לבוא לדבר הזה בעצם, מיניות בקרב בני נוער, עם צרכים מיוחדים. היה שם בחור מקסים, מרפא בעיסוק, שהוא על הרצף האוטיסטי, שנתן לנו, בעצם פתח צוהר לעולם שלו, ונתן לנו אפשרות לשאול אותו שאלות. בתור הורים, איך והוא גם סיפר איך ההורים שלו מתמודדים איתו, מה ההתמודדויות שלו.
מה התחושה הכי חזקה שיצאת ממנה בתום 10 מפגשים האלה?
אני אספר לך סיפור קצר, עמית. הייתה שם אימא שרק קיבלה את ההבחנה, והיא באמת ישבה שם חסרת אונים ואמרה, קיבלתי את ההבחנה לבן שלי או לרצף האוטיסטי, ואני לא יודעת מה עושים, והגעתי לסדנה הזאת כדי לראות איך אפשר באמת לקבל תמיכה, מה קורה. ואמרתי לה, תקשיבי, אני חייבת רגע לעצור אותך ולשתף אותך במשהו שאולי ייתן לך כוח. כשאני קיבלתי את ההבחנה על הבן שלי, לא היה את הסדנה הזאת, ולא ידעתי לאן לפנות, ולא סיפרתי. יכול להיות שאם הייתה סדנה כזאת, אז כשאני קיבלתי את ההבחנה, החיים שלי היו נראים אחרת לגמרי. בכל תחומי החיים שלי. זה עד כמה שהסדנה הזאת הייתה חזקה, וכמה שהיא משמעותית עבור ההורים האלה, שאני בעצם אחת מהם.
אז קרין ונועה, תודה רבה. אנחנו דיברנו פה על נושא מאוד מאוד חשוב, שמשפיע על מאות אלפי אנשים במדינת ישראל, שאנחנו מבינים שיש הרבה מאוד ידע כבר, ותובנות מהעולם, ומתוך ההתנסות שלנו, שמדינת ישראל יש לה עוד כברת דרך לעשות. אנחנו לא מאחור, אבל יש לנו עוד מספיק קדימה, עוד ללכת כדי לאפשר את הדבר הבסיסי הזה, של בני אדם בישראל, במקרה הזה הורים לילדים מוגבלות, יהיו חיים קצת יותר טובים, קצת יותר שפויים, גם עבור הילדים שלהם, וגם עבור עצמם כהורים, כבני אדם, כעובדות ועובדים, בשוק העבודה הכל כך קשוח הזה שיש לנו פה במדינת ישראל. אז תודה רבה. וכמובן כל המחקר נמצא באתר שלנו ואתם מוזמנים, כל המאזינים, לקרוא, ואנחנו נדחוף את זה קדימה, כולנו ביחד. אז תודה רבה.
תודה.
עד כאן הפרק להיום. אם נהניתם, אתם מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים האהובות עליכם ולשתף, כדי שגם אחרים יזכו ליהנות לא פחות מכם. להתראות בפרק הבא.
כדי לשמוע עוד, חפשו אותנו ברשתות החברתיות וכנסו לאתר arlozforum.org.